שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו לומדים את ספרו של רבנו הגדול המהר"ל, ספר באר הגולה, וסיימנו את ההקדמה. מתוך כך אנחנו עוברים אל הבאר הראשון, כזכור לכם יש שבעה בארות, ואנחנו עוברים כאן אל הבאר הראשון, שבכלל באופן כללי הספר כידוע הוא תשובה על הטענות נגד חז"ל. יש טענות נגד חז"ל, והמהר"ל עוסק ביישובן. בדרך אגב, הוא מלמד אותנו גם שיטה שלמה כיצד ללמוד את האגדות של חז"ל. כי הרי ספרות האגדה היא ספרות מאוד חתומה וסתומה. אז כדי להבין על מה מדובר, צריך בשביל זה מפתח. המפתח, המהר"ל עוסק בו כאן, והנה אנחנו בבאר הגולה, בבאר ראשון, במהדורה שהבאתם לי כאן, זה המהדורה של ברקוביץ', זה בחלק השני של הספר, בעמוד ט'. הספר מורכב משני ספרים, יש כאן אור חדש, על מגילת אסתר, ואחרי מחצית השנייה, באר הגולה. רגולה עמוד ט', הבאר הראשון בעמוד הימנית. הבאר הראשון, מים קדושים חפרוהו שרים חכמי, מה הבעיה? זה באר הגולה, נו באמת, עמוד ט', מה כל כך מסובך? הבאר הראשון, מים קדושים חפרוהו שרים חכמי חרשים, מימיו מכל תיעוב מפרישים, שומרים האדם מחולאים קשים, מבריאים ומעבירים נגעי אנשים, מחזיקים ומחלפים כוח לחלשים, ומשם ייפרד והיה לארבע ראשים. טוב, קוראים לזה מליצה. התלונה הראשונה, עכשיו אנחנו מתחילים, מה התלונה הראשונה נגד חז"ל? מה שהם אומרים, כי הוסיפו חכמים על התורה, והם הגזרות אשר גזרו והוסיפו עד שגדשו עשייה. זאת אומרת, מה אתה, כבר התורה עשרה דברים, ואתה אוסר עוד מיליון דברים, עוד הרבה הלכות, מה פתאום, מי נתן לך סמכות, ולמה אתה עושה את זה, והאם זה לא מכביד, זה סתם. עד כאן טענתם של, של המתנגדים לחז"ל, והם ממריבה שרבו לומר, כי בתורה כתיב לא תוסיפו, הכתוב, לא תוסיפו על כל הדבר אשר אני אומר לכם, ולא תגרעו, והם הוסיפו. גם יש כאן שתי תורות. התורה שניתנה מפי השם יתברך על ידי משה עליו השלום, ותורת חכמים, תורה בפני עצמה, ואין כאן תורה אחת, כמו שראוי. גם תורת משה על ידי זה חסרה. כאשר צריך להשלימה על ידי מצוות החכמים. אז אתה אומר בעצם שתורת משה היא לא מושלמת. גם אמרו שגרעו מן התורה, והכתוב אומר לא תגרעו. כך הם דבריהם. אז יש פה מספר טענות, נכון? ארבע טענות. טענה ראשונה, החכמים הוסיפו. הטענה השנייה שיש כאן שתי תורות. הטענה השלישית שתורת משה חסרה. זה סך הכל כמה טענות? שלוש, רק שלוש. מה? כן, אפשר להגיד, כן, זה עצמו גירעון, וזה גם, חוץ זה יש גם לא תגרעו, שהם הורידו דברים שבתורה. למשל, התורה אמרה ש-40 יקנו, והנה חכמים אמרו 39. מה פתאום? אם התורה אמרה 40, למה אתה אומר 39? גם זה, כן. אז טענה רביעית. יש פה ארבע טענות, נגד חז"ל. אגב, הנחת היסוד שמאחורי כל ארבע הטענות האלה, שהתורה שמחייבת אותנו הלכה למעשה, היא התורה שבכתב. אבל זה לא נכון. התורה שבכתב היא העלאה על הכתב של חלק מן התורה שבעל פה. כל התורה כולה היא בעל פה, וחלק ממנה נכתב. איך אני יודע שכל התורה כולה היא בעל פה? וידבר השם אל משה. אז הוא דיבר איתו, קודם כל בעל פה. למור, שהוא יאמר לאחרים, אז זה בעל פה. באיזשהו שלב, הדברים האלה שנאמרו גם נכתבו. יוצא לפי זה שהמקור הראשוני של הסמכות של התורה איננה הכתב. וזה הפוך ממה שמשבחים אותנו המוסלמים, שהם קוראים לנו וגם לנוצרים אהל כתב, עמי הספר. כן, תמיד אנחנו אומרים עם הספר. זה ביטוי מוסלמי, זה לא ביטוי יהודי. ביהדות מדברים על עם השם. מה היה קורה למשל אם משה לא היה כותב את התורה? לא הייתה תורה? הייתה. כי הרי משה שמע ומסר. מה קרה? יכול לעזור אם אתה רוצה. זאת אומרת שהתורה היא ביסודה דבר השם אל עם ישראל. ולכן מה שמחייב זה דווקא התורה שבעל פה ולא התורה שבכתב. התורה שבכתב מתפרשת על פי התורה שבעל פה. קודם כל, אין פסוק כזה. לא. לא. אין פסוק כזה. תמצא לי את הפסוק. נראה אותך. אני אומר לך, אתה לא תמצא. כתבו לכם את השירה הזאת. השירה הזאת. דבר נוסף, אתה יכולת להביא את הפסוק על המלך, וכתב לו את משנה ספר התורה הזה. וכולי. ברור, יש מצווה גם לכתוב. זה אחת המצוות. אבל המצווה, ומה היה קורה עם משה, היה מת לפני כן. זה לא קשור בכלל לעניין. והייתי אומר יותר מזה, הידיעה שלנו מהי תורה שבכתב, אתה אומר, זה הספר. יפה מאוד, מי אמר לך שזה הספר? המסורת שבעל פה אומרת שזה הספר. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכל מתחיל מתורה שבעל פה, כך כותב גם בעל ספר הכתב והקבלה, הרב משה צבי מקלנבורג, בספרו הכתב והקבלה על התורה. וטוב, כתבתי על זה גם מאמר שלם בספר בעוד מועד, אבל זה לא הנושא כעת. לא, וכל זה כדי להבין בעצם מה הרקע של התלונות על חז"ל. אגב, זה גם הטענה של הקראים. בימי המהר"ל כמעט ואין קראים בעולם, ולכן הטענות שלו הם לא, הפולמוס שלו הוא לא נגד הקראים. אבל יש טענות מהסוג הזה. עכשיו, הקראים, הם קוראים לעצמם בני מקרא. כלומר, הם אומרים, אנחנו הולכים רק לפי מה שכתוב בתורה. עכשיו, מעניין שאת התורה הכתובה הזאת, הם קוראים לה מקרא. למה מקרא? למה מקרא? משון לקרוא, נכון? לא משון לכתוב. זה לא הכתב, זה הקריאה, שהיא העיקר. בסדר? טוב. זה לעומת זה באסלאם, הנושא של הספר הוא מאוד מאוד משמעותי עבורם. כן? כלומר, הכתב קודם לדיבור. טוב, אנחנו לא עוסקים באסלאם. מה?
ההתמודדות של המהר"ל?
אם מבקרים, ההתמודדות של המהר"ל, כפי שאמרנו בשיעור שעבר, נכון, אתה זוכר שהיה שיעור? כן, היה שיעור. לא בט"ו בשבט, אבל היה שיעור שעבר, לפני שבועיים, בסדר. אז למדנו שהתחילה איזה מין ספרות שהיינו קוראים לה היום הספרות האקדמית, כן? שמסתכלת על חז"ל מגבוה. כלומר, אני אגיד לך, הנה, כבר לא אומרים רבי עקיבא, אלא אומרים עקיבא בן יוסף, חשב כך וכך, אני פרופסור לתלמוד, יודע יותר טוב למה עקיבא בן יוסף אמר את מה שאמר. ברור. משהו כזה, ו... יש ספרות, יש הספר העיקרי שנגדו המהר"ל יוצא כאן, זה בעצם ספר מאור עיניים, לרבי עזריה מן האדומים, דיברנו על זה. טוב, עכשיו, אחרי הבאת הטענות הקשות נגד חז"ל, אנחנו ממשיכים. ואין ספק, כי דברים אלו נאמרו שלא בעיון. כלומר, הם סתם שלפו מן המותן, הוא אומר. כי כל איש בעל עיון, אף בהבנה קלה, ידע סתירת דבר זה. שאם נאמר שאסור להוסיף שום מצווה על מה שכתוב בתורה, אם כן, מרדכי ואסתר שהוסיפו יום י' ד' ויום ת' ו', ימי פוריה על ישראל, הוסיפו על התורה, ועברו על לא תוסיפו הכתוב בתורה. כלומר, בתוך התנ"ך עצמו, אתה רואה שמרדכי ואסתר הוסיפו מצווה. לכאורה, לפי דבריך, מרדכי ואסתר הם פושעים. אז או שאתה מקבל את התנ"ך, או שאתה לא מקבל את התנ"ך. ועוד, ממקומו הוא מוכרע טעות זה, שאם פירוש לא תוסיפו, שלא יוסיפו לגזור דבר על ישראל, אם כן, גם כן פירוש לא תגרע, הכתוב אצלו, שעל יחסרו דבר מן התורה לבטל אותו, וכי דבר זה צריך הזהרה, שלא יבטל דבר מן התורה, שיזירה התורה בכמה מקומות שלא יבטלו מצוות התורה. הבנתם את ההיגיון של המהר"ל? הוא אומר דבר פשוט, אם לא תוסיף ולא תגרע, אם לא תוסיף פירושו אל תוסיף מצוות, אז לא תגרע פירושו אל תגרע מצוות. נכון? וכי דבר זה צריך לומר, אם השם ציווה, ברור שלא תגרע. אז ברור שאם הפירוש של לא תגרע הוא לא כפי שהם הבינו, אז גם הפירוש של לא תוסיף הוא לא כמו שהבינו. ועוד, אבל מה זה כן אומר, זה הוא עוד לא הסביר, נכון? ועוד, וכי זה נקרא בלשון גרעון, שאין זה נקרא גרעון, רק ביטול התורה. כמו שאמר בכל מקום, ואם לא תשמעו ולא תעשו. כי מה, תודה רבה. מה שייך גרעון כאשר מבטל התורה? אז זאת אומרת שלא הבנת נכון, גם את הביטוי לא תגרע. לא תגרע, היה צריך להיות, לא תבטל. כן? או לא תעבור. אבל לא תגרע, זה משהו אחר. אז לכן צריך להבין את זה אחרת. כי מה שייך גרעון כאשר מבטל התורה, רק פירוש לא תגרע, היינו, שבמצווה עצמו לא יגרעו דבר ממנו. רק יעשה המצווה כפי מה שראוי לעשות בלי גרעון כלל, ולא יאמר אף כי המצווה היא לעשות ארבע ציצית על ארבע כנפות. אם יש בגד שיש לו שלוש כנפות, יעשה שלוש ציצית על שלוש כנפות שלו. זאת המשמעות שלא תגרע. כלומר, אם התורה אמרה שאתה חייב בציצית רק בבגד של ארבע כנפות, מזה אתה לומד שלא תגרע, זאת אומרת שאם יש לך בגד של שלוש כנפות, אתה לא תשים ציצית. וכן בוודאי, פירוש לא תוסיפו, לפי זה גם מתחייב, מה הפירוש שלא תוסיפו? שעל יוסיף על המצווה עצמה דבר, רק יעשה המצווה כפי מה שיש לעשות בלי תוספת. דרך משל, לא תוסיפו, היינו שלא יוסיף יום אחד על חג הסוכות ועל חג המצות. ואינו עושה זה משום ספק או משום גדר וסייג, רק לשם מצוות חג הסוכות או לשם חג המצות, ודבר זה אסור. כי אין ראוי לעשות רק שבעה ימים ולא יותר. לא, מה שהוא אמר כאן בדרך אגב, הוא מדבר על זה שנהגו בחוץ על הארץ, להוסיף יום אחד לשבת בסוכה. כלומר, ביום שאנחנו עושים שמחת תורה, בחוץ לארץ הם עושים שמיני עצרת, ולא ישנים בסוכה, אבל עושים קידוש בסוכה. כי הם בספק האם הם קבעו את החג לפי התאריך האמיתי, או שהם התבלבלו ביום אחד. אז אם זה משום ספק, זה משהו אחר. אבל אם אתה אומר, לא, אין לי ספק, אני יודע מתי חג הסוכות. ואף על פי כן אני עושה שמונה ימים, כי אני חושב שזה יותר טוב לעשות שמונה ימים, זה לא תוסיפו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. כן. ביום טוב שני של גלויות עושים שני ליל סדר. אגב, זה תמיד היה נורא כיף. לא, כי אתה באותו לילה. דבר נוסף, מאוד מעניין היה, זאת אומרת, הרי תמיד בלילה ראשון, כולם היו עייפים, בגלל שניקו והכל. אז הסדר הנחמד, זה הסדר השני, שכולם ברעננים. כולל בעלת הבית. כן. וכן, מי שמוסיף על ארבע פרשיות של תפילין לעשות חמישה פרשיות, ועל שתי פרשיות של מזוזה מוסיף לעשות שלישית. הרי הוא בכלל לא תוסיף. וכן, לא תגרעו. אם יחסר מן ארבעה בתים ועושה מן ארבעה בתים, שלושה בתים בתפילין, הוא מניח שתי פרשיות בבית אחד, והרי כל הפרשיות הן בתפילין, רק שעושה שלושה בתים. וכן, אם יעשה חמשת ציצית בבגד שיש לו חמישה כנפות. ודבר זה הוא יותר גרוע משאילו לא יעשה המצווה כלל, ויניח אותה לגמרי, כי אם יניח המצווה ולא יעשה, אין כאן רק שיושב בטל מן המצווה. אבל מי שגורע מן המצווה או שמשנה המצווה במעשה, ולפיכך הוא בלא תעשה, והרי מי שעשה שלוש ציצית בבגדו, הוא עובר בלא תגרעו, ואם לא עשה שום ציצית, הוא בקום ועשה בלבד. כלומר, יותר טוב לא לקיים בכלל מצווה ציצית, מאשר לקיימה באופן של לא תוסיף ולא תגרע. והנה התבהר כי פירוש לא תגרעו שעל יגרע, על יגרע מן המצווה, וכן פירוש לא תוסיפון, ואין כאן ספק כלל, וכך קיבלו חכמנו פירוש המצווה. בוא, אז זה הטענה, אז ככה שהוא דחה קודם כל את הטענה שאוספת מצווה היא עבירה לא תוסיפו, גם מצד מרדכי ואסתר, וגם מצד ההשוואה בין לא תוסיף ללא תגרע. וכאשר תחקור על מקומו של הבאר הזה, תמצא אותו נחלק לארבע ראשים. כן, זה מה שהוא אמר בהתחלה במליצה, והיה נחלק לארבע ראשים. האחד, מה שפרשו חכמים המצווה שבתורה, וזה נקרא דברי סופרים, ואין הכוונה כלל שיהיה זה מדבריהם בלבד, כי תורה הוא לגמרי, וחייב עליו כמו שמחויב על הדבר המפורש בתורה, ונקרא דברי סופרים, בשביל שפירוש המצווה מדברי סופרים כמו שהתבאר. כלומר, יש דברים, אתה אומר, למשל, דברי סופרים, דברי סופרים זה ביטוי לדרבנן אצל הרמב״ם, אבל אצל המהר"ל, הביטוי דברי סופרים, אין הכוונה שזה דרבנן, אלא שזה הפירוש של הסופרים, למה שכתוב בתורה. בסדר? אבל זה דאורייתא. למשל, כתוב בתורה, עין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אמרו חכמים, מה זה עין תחת עין? לשלם, ממון. יש את השאלה, אז רגע, אז אם אדם שהוציא את העין של חברו, משלם לו ממון, אז זה דרבנן? לא, זה דאורייתא. זה הפירוש של החכמים לפסוק. בסדר? אז זה נקרא דברי סופרים. השני, הם המצוות שהם בעצמם דברי סופרים, והביאו ראיה ודרש מן התורה, ואמרו על זה כי המצווה מדבריהם, רק קרא אסמכתא בעלמא. כן, כלומר, זה אומנם מדרבנן, אבל יש פסוק שרומז למצווה דרבנן. ורבים טועים שסבורים לומר כי אין לאותה מצווה כלל שום עניין אל התורה באמת, רק שהם עשו למצווה דבר דרש מן התורה, כאילו היה זה מליצה בלבד. מי זה הטועים האלה? לפי המהר"ל? הרמב״ם. הרמב״ם. כן. שהרמב״ם אומר שיש, כשאומרים אסמכתא, אין הכוונה בכלל שזה כוונת הפסוק. אלא זה מליצה. כן? למשל כתוב, ויתד יהיה לך על אזניך. מה זה ויתד יהיה לך על אזניך? קודם כל המצווה זה שהחייל יש לו את חפירה, כדי לחסות את צרכיו. בסדר? זה הדאורייתא. חכמים אמרו, יתד זה האצבע, יהיה על אזניך, על אוזניך, שלא תשמע לשון הרע. אז השאלה, האם יש קשר כלשהו בין הדברים האלה של חז"ל לבין כוונת הפסוק? האם הפסוק בכלל התכוון באיזושהי צורה שאדם יניח את האצבע שלו בתוך האוזן? אז לפי הרמב״ם, הכתוב מעולם לא התכוון לזה. המהר"ל יסביר לנו בהמשך שזה כן כלול בדברי הפסוק, למרות שזה דרבנן. בואו נראה. כן. לא. לא, הרמב״ם לא אמר שדברי סופרים זה הלכה למשה מסיני. לא הבנתי, על מי אתה מדבר? על הרמב״ם או על המהר"ל? אתה אומר שלפי הרמב״ם מה? תגיד בדיוק מה אתה.
הרמב״ם אומר שהדברים שהלכות שלמדו זה הלכה למשה מסיני.
איפה ראית שהרמב״ם אומר שהלכות שלמדו זה הלכה למשה מסיני? זה בדיוק ההפך מדברי הרמב״ם. הרמב״ם, מה? בהקדמת הרמב״ם. לא. לא. הוא אומר שזה, החכמים דרשו את זה בפסוק, ולכן זה מדאורייתא. ויש דברים שאין להם מקור, והם הלכה למשה מסיני. שני דברים שונים. עכשיו נסתכל בדברי הרמב״ם. אם היינו לומדים בשיעור הזה את ההקדמה של הרמב״ם, היינו מראים לך בדיוק איך זה כתוב. בסדר? טוב. אז כן אומר, אני שוב חוזר פה לדברי המהר"ל, השני הם המצוות שהם בעצמם דברי סופרים, והביאו ראיה ודרש מן התורה, ואמרו על זה כי המצווה מדבריהם רק רע אסמכתא בעלמא, ורבים טועים שסבורים לומר, כי אין לאותה המצווה כלל שום עניין אל התורה באמת, רק שהם עשו למצווה דבר דרש מן התורה, למצווה דבר דרש מן התורה, כאילו היה זה מליצה בלבד. ואומרים כך, טעו, לא הבינו דבריהם. כי חס וחלילה שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת הלשון ואיפוי המליצה. רק כל דבריהם אמת. טוב, צריך לדעת, זה קצת מוגזם. למשל, הרב עובדיה יוסף אומר שמותר לענות לקדושה בזמן קריאת שמה, שנאמר ודיברת בה. טוב, ברור, הוא לא התכוון בכלל לדרוש, זה סתם איזה מליצה. אצל הרב עובדיה יוסף זה בטוח שזה מליצה, בסדר? אבל אומר המהר"ל, מליצות של הרב עובדיה זה לא אצל חז"ל. בסדר? וכאשר אמרו, מניין דבר זה, והביאו ראיה מן המקרא, יש באמת ראיה מן המקרא לדבריהם, והתבאר בקצת דברים, והם עדות על השאר. הנה, כאן הוא יביא לנו מקור. בפרק כל הבשר, מסכת חולין, דף קופוו עמוד א', כל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים. אמר רבי אלעזר בן ערך, מכאן סמכו חכמים נטילת ידיים מן התורה. הרי כדי שזב לא יתמא, הוא צריך לטבול. לטבול במה? איזה מים? לא, מקווה לא מספיק לזב. צריך מי מעיין, מים חיים. בסדר? לעומת זבה, זבה מספיק מקווה, אבל זב צריך מעיין. עכשיו יוצא שכשהתורה אומרת, ואשר ייגע בו הזב, ידיו לא שטף במים, ברור שהכוונה שהוא לא טבל. אבל התורה דיברה בלשון ידיים, כדי שתבין שיש יותר טומאה ביד מאשר שער הגוף. וזה הבסיס לנטילת ידיים שחכמים תקנו. אז זאת אומרת, אמר לרבה לרב נחמן, מהי משמע? איפה לקחת את זה? אמר לו, דכתיב, וידיו לא שטף במים, השטף טהור. התבילה הבאה, הרי הוא ראוי, הוא צריך לטבול. לטבול במה? במים חיים, כן, במעיין. אלך היא כמה, ואחר שלא שטף, תמה עד כאן. ודבר זה נראה, כי הוא דרוש רחוק ביותר לדרוש, ואחר שלא שטף במים, ופירוש, או ואחר, סליחה, שלא שטף במים, ופירוש דבר זה, כי יש לך לדעת, כי נטילת ידיים הוא איסור דרבנן. סור מדרבנן, ומן הכתוב מביא ראיה כי הידיים הם מקבלים תומה יותר משאר איברים. וזה הדבר מפני שהם כלי הנגיעה וממשמשים הכל בחוץ. ודבר כמו זה מסוגל לתומה. כלומר, התומה זה המגע עם החוץ. ולכן, כיוון שהידיים זה האיבר באדם שיותר פונה אל החוץ מכל האיברים כולם, לכן יש יותר תומה בידיים מאשר בשאר האיברים, ולכן חכמים בצדק, תקנו נטילת ידיים. זה דרבנן. אבל זה דרבנן שהוא המשך ההיגיון של התורה. אני רוצה להביא פה אולי משל. תראו לעצמכם, אדריכל בנה בית. ובבית יש איזה חדר שיש בו כיפה. ולא רק ש... ומהכיפה רואים שני חוטי חשמל. מה התכוון האדריכל שיעשו עם זה? שישימו מנורה. אבל זה לא בתוכנית האדריכלית. כן, אבל זה מתבקש. כלומר, התורה כאילו נתנה את המבנה הבסיסי, והחכמים מרהטים. אז פה צריך לשים נברשת. אז זה גם מה שהוא אומר כאן. התורה לא רצתה לחייב דאורייתא ליטול ידיים, אבל נתרה לך מקום להבין שהידיים טמאים יותר מכל דבר. וזה הדבר מפני שהם כלי הנגיום, ששימח כל החוץ, דבר זה כמו זה מסוגל לתומה. וכמו שבבית הסתרים אינו מקבל תומה מפני שאינו ראו לנגיעה, מה זה בית הסתרים? אם אדם תובל, יש חלק בגוף שהוא נסתר, למשל חלל הפה. בתוך הפה יש חלל. אז אם אני תובל, האם אני צריך לפתוח את הפה כדי שהמים ייכנסו גם לחלל הזה או לא? מה ההלכה? לא צריך. למה? כי זה בית הסתרים אינו חייב תבילה. מה ההיגיון באמירה הזאת? אומר לך המהר"ל, כי זה דבר שלא נוגע. כמו שבדיוק הידיים טמאות יותר בגלל המגע, בית הסתרים, כיוון שאין בו מגע, איננו מתאמה. אינו מתאמה. ובו שבבית הסתרים אינו מקבל תאומה מפני שאין ראוי לנגיעה, כך דבר שהוא כלי המשמוש בחוץ, הוא יותר ראוי לתאומה מכל. ועיקר הכתוב דרשו במסכת נידה, מה ידיו אבראה, אף כל מאבראה, להפוקי מגע בית הסתרים, דאינו מקבל תאומה. כלומר, רואים שכבר חזל, בעצם למדו מבית הסתרים לעומת הידיים. מכל מקום, מדכתיב ידיו לא, ולא כתיב וראשו לא שטף, דה ראשו גם כן מאבראה, אלא לכך כתיב וידיו, לומר כי ידיו הם יותר ראוי לתאומה. עד כאן מובן? כן? בטוח בטוח. מה? לא, לפי זה, זה מתחייב מהפסוק לשני צדדיו. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, יש פה כוס, אז אם ככה, יש גם זכוכית וגם גליל. זה סותר אחד את השני?
לא. כשאתה לומד משהו אחד, אתה חייב עוד פסוק
ש... אלא אם כן, זה מתחייב מאותו הפסוק. בסדר?
איך זה מתחייב נגיד בסתם
השאלות? לא, זה מה שהוא אומר. הרי, אם אתה למדת מבידיו לשתה במים להפוקה בית הסתרים, אז אתה שואל את עצמך, אבל מה יש בבית הסתרים ששונה מהידיים? שהידיים הם בחוץ, והבית הסתרים בפנים. אז שני הדברים, הם כאילו משלימים אחד את השני. מובן? טוב. בטוח מובן, נכון? כן, מה זה מהבראי? מה זה מהבראי? דוד, מה ההלכה אומרת? אם יש מילה לא ברורה, מה חייב התלמיד לעשות?
בראי זה בחוץ?
אני שאלתי אותך שאלה. אדם שלא מבין מילה במקור שלומדים, מה הוא צריך לעשות? שואל, נכון. אז מי שלא שואל, זה עבירה, נכון? טוב, כל האחרים יודעים מה זה מהבראי, לכן אני חושב שרק אתה לא היית בסדר. אז אם יסבירו לך אחרי השיעור, מה זה מהבראי? נכון? תסביר לו מה זה... אה, מהבראי? בחוץ. זה בארמית, זה בארמית פשוט. טוב, פטנט לכל לומדי הגמרא. כשאתה לומד גמרא בפעם הראשונה, כל מילה תכתוב אותה עם הפירוש. כשאתה יודע 600 מילים, אתה יכול לקרוא כמעט כל דף גמרא. זה ככה ברוב השפות אגב, אם אתה יודע 600 מילים מהשפה או 800 מילים, אתה יכול איכשהו לשוחח בשפה הזאת. טוב, ומפני זה הוציאו חכמים מזה ותקנו נטילת ידיים, מפני שהידיים יותר ראויים לתאומה מכל שאר הגוף, לטעם אשר אמרנו לפי שהם מיוחדים לנגיעה בחוץ. ולכן, כלומר צריך להבין שגם הדרשות של חז"ל יש בהם היגיון, זה לא רק דרשו, כתוב, כן? ולכך תקנו להם תאומה מיוחדת לחולין. וזהו שדרשו, ואחר שלא שתה במים, תמה. כלומר, מפני שזכר הכתוב הידיים בייחוד, לכך יש להם תאומה מיוחדת לחולין, אף שלא נגעו, מפני שהמיוחדים לנגיע בחוץ, כאילו נגעו בתאומה. בדבר זה ברור, והוא ידוע לחכמי לב, כי הידיים הם מוכנים ביותר לתאומה. אז לכן, גם אם היד לא נגעה בדבר התמה, כיוון שהיא מוכנה לקבלת התאומה, לכן היא צריכה נטילה. הרי, אם שהמצווה היא מדבריהם, יש למצווה זאת סעד וסמך מן הכתוב, שהידיים מוכנים ביותר לתאומה, לא שיהיה בחינם מה דאסמכו הקרא, רק שלמדו גזירת חכמים מן הכתוב, כמו שאמרנו, רק שהוא רחוק ביותר, לכן ולכך אינו מן התורה, ומכל מקום הוא יוצא מן התורה. רק שהוא רחוק, ולפיכך הוא מדרבנן. זה הדבר השני, כן מה? טוב. וכן, בפרק אין מעמידין, השלקות והכבשים אסורים. מינה הנמילי, דאמר קרא, אוכל בכסף תשבירני, ואכלתי ומים בגומר ושתיתי. מה המים שלא נשתנו על ידי אור, אף שלקות שלא נשתנו על ידי אור. וכאמר מידי אור כתיב, אלא דרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא עד כאן. אין הפירוש שיהיה הכתוב זכר ומליצה בלבד, רק שלמד גזירת חכמים מן המקרא, שלכך כתוב אוכל בכסף תשבירני ומים ושתיתי, שהאוכל הזה דומה למים, למשל פירות וירקות שלא נשתנו כמו מים שלא נשתנו, וקרא אורחא דמילתא כאמר, שאומה שהיא נבדלת מאומה אחרת, כמו שישראל נבדלים מכל האומות, אין דרך להיות להם חיבור ושיתוף עם האומה שנבדלת ממנה, ואין קונים זה מזה, רק דבר שלא נשתנה. ולפיכך זכר הכתוב מים, שזה לא נשתנה, וכן אוכל דומה לו, ובוודאי אורחא דמילתא כאמר, ולא למצווה, בכל מקום למדו שדרך האומה להיות נבדלת מן אחרת בתיקון האוכל. מה? שלקות וכבשים זה ירק שלוק, כן? וכבשים כבוש, כן? מה שאתה לוקח, אני יודע, גזר כבוש, בסדר? או גזר מבושל, שלוק, כן? שאתה לוקח אותו מן הגוי, אז יש בעיה של בישולי גויים. מאיפה למדו את הדבר הזה? מזה שכתוב, מים ושתיתי. אז איזה אוכל מותר? אוכל תשבירני, אוכל בכסף תשבירני, מי אומר את זה למי? ישראל אומרים את זה למלך אדום, נכון? ואז הוא אומר, גם מים. אז זה בא להשוות את המים לאוכל. כמו שהמים לא נשתנו, אף האוכל הוא אוכל שלא נשתנה. אבל אוכל שבישלת, אני לא אקח. מכאן איסור בישולי גויים. זה ברור שזה דרש רחוק, זה לא פשט הפסוק. אבל עצם זה שהתורה דאגה לפרט מים, למרות שאפשר להגיד, כל המזון, כל מזון, גם מים זה מזון. זה בא לומר שיש לך מה ללמוד על שאר האוכל מן המים. ומזה אני רואה שחזרת בתשובה, זה יפה מאוד. אבל אני צריך גם לרדת על כל אלה שלא שואלים. כן, לא שאלו מה זה מים, מה זה שלקות וזה כבשים, כי כולם יודעים, כנראה. מה זה? אור זה אש. אור זה אש. ומזה למדו גזרה זאת, שהם גזרו על בישולי גויים ומזלות, בישולי גויים, להיות הבדל. אומה, האומה מאומה בפרט באוכל שצריך תיקון האדם. כן, הרי אחד הדברים הנפלאים שחכמים גזרו, זה בישולי גויים. גוי מזמין אותך לסעודה, אתה אומר, רגע, רגע, לא כל דבר אני יכול לאכול. יש דברים שמותר, דברים שאסור. למשל, אם הגוי בישל גזר, מותר לאכול או לא? מותר. למה? בגלל שהגזר נאכל גם חי. אבל אם הוא בישל תפוחי אדמה, אי אפשר לאכול תפוח אדמה נע, אז זה כבר אסור, משהו לגויים. זאת אומרת ש... אז יש פתרון, תזמין אותי לגזר ולא לתפוחי אדמה. כן, אבל עצם זה שאני צריך לחשוב על זה, זה כבר יוצר איזושהי אי-נעימות, ובזכות האי-נעימות הזאת, אני לא אתחתן עם הבת שלו. ברור? זאת אומרת, יש מחסומים מנטליים שחכמים בנו. מאיפה אתה רוצה? מהתחלת הפרק? מאיפה? כן, הדוגמה השלישית שלו כבר, נכון? כן, אז מה השאלה? בגדול, אני לא יודע בגדול. הוא אומר שהדרשות של חכמים הנקראות אסמכתה. כן, אז הדוגמה השלישית, הוא רוצה להסביר למה האסמכתה הזאת היא בכל זאת מכוונת לכתוב. הוא אומר פשוט, כי הרי הדרשה הייתה שבני ישראל כשמגיעים למלך אדום, מבקשים לרכוש ממנו מזון. נכון? והם אומרים לו, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים ושתיתי. מזה למדו חכמים שהאוכל של גוי הוא רק אוכל שלא עבר באור, או שאין דרכו לעבור באור. כי כמו שמים לא נשתנו, גם האוכל צריך להיות אוכל שלא נשתנה. מה שאין כן אוכל שנשתנה, אסור לקחת מן הגוי, בגלל... שכתוב בהשוואה בין אוכל למים. עד כאן ברור? אומר המהר"ל, יש כאלה שיגידו, תשמע, זה דרשה רחוקה. הרי בפשט הכתוב, הם רצו לרכוש מזון, הם רוצים גם מים. מה קרה? אז אני אגיד לך, לא. חכמים גזרו, כי הם רוצים שלא תתערב בגוי. עכשיו, מה זה לא להתערב בגוי? ישראל מגיעים אל מלך אדום. אדום זה אומה אחרת. אז עצם זה שהם אומרים, תמכור לי, זה כבר מראה על איזשהו ריחוק. ואז הריחוק, ההבנה שצריך שיהיה ריחוק, את זה, זה נכנס לדרש של הפסוק של מים ואוכל, ולכן יש לגיטימציה להסמכתה של חז"ל מן הכתוב. עד כאן ברור? בסדר. ומזה למדו...
מה של גזל? למה זה גזל? מה עם פלפל? מה עם מלפפון? כן אפשר?
מלפפון, אתה יכול לקחת מהגוי.
כי בגלל שזה גם זה וגם זה?
וגם בכלל, ראית פעם מלפפון מבושל? כן, כבוש, כן. אבל אתה אוכל גם מלפפון חי. לכן גם הכבוש מותר. או, בסדר. הקידוש משחית, זה אני ראיתי בשבתות, שהקידוש משחית. איך שאנשים מתנפלים על הקוגל, לא יאומן. טוב, מה? בגלל שאתה, כשאתה רוצה לאכול סעודה טובה, אתה לא תאכל רק דברים לא מבושלים. אתה תאכל גם דבר מבושל. כן. ומזה למדו גזרה זאת, שנפקא מינה לגבי הסושי. יש כאלה שרצו לומר שבימינו אין בדגים איסור מאכלי גויים, בגלל שבסושי אוכלים את הדגים גם נעים. יש דעה כזאת. להלכה זה לא ככה, אבל יש מקום לסברה. ומזה למדו גזרה זאת, שהם גזרו על בישולי גויים, להיות הבדל האומה מאומה. בפרט באוכל. עכשיו, למה דווקא אוכל? אוכל זה דבר שהכי מקרב את האנשים. שצריך תיקון האדם, כי האוכל הוא נפש האדם, כי האוכל מחיה את האדם עצמו. והרי אומה זאת נבדלת בעצמה מן האומה האחרת. ולפיכך אוכל שנעשה אוכל על ידי אחד מאומה אחרת, יש לישראל להרחיק אותו. אבל מה שחי, אז זה לא הגוי שעשה את זה, זה הטבע שעשה את הגזר. כן? אחר שהאוכל הוא מקיים אדם עצמו, בוודאי אם לא נעשה אוכל על ידי אומה אחרת, הרי אין האוכל שייך אליו, כי לא עשו הוא אוכל. אבל אוכל שנעשה על ידי האומה האחרת, כלומר שהעבירו אותו באש, יש לישראל להרחיק אותו, ואם אין מרחיק, יש להם קירוב וחיבור. והרי יש דבר זה, סעד גדול מן הכתוב. רק שהכתוב מדבר מאור חדית. וזה סמך אל בישולי גויים שהוא אסור מפני שהוא קירוב להם. אז בקיצור, מה שהוא מסביר לך, מהר"ל, שכל ההסמכתות האלה, יש בהם היגיון שגנוז בצורה כלשהי בתוך הפסוק עצמו. כן.
מתי נכנס שאנחנו ככה מתחתם לדרבן כמעט כמו דורית? אין לנו כמעט הבדל פה.
אתה שואל, מדוע כמעט אין הבדל בין דרבנן לדאורייתא? שאלה היא מצוינת. מי אמר בכלל שיש הבדל בין דאורייתא לדרבנן? זו שאלה? לא, באמת. בוא נחשוב בכיוון הפוך. כן? הרי, למה חכמים מרשים לעצמם לגזור גזרות? כתוב בתורה, ועשית ככל אשר יורוך. אז בקרה זה דאורייתא. אז מה, לדעת הרמב״ם היא שכל מצוות דרבנן הם דאורייתא בגלל הפסוק הזה.
זה לעבור על...
רגע, דעת הרמב״ן היא הפוכה. כן? אבל אני רוצה להבין פה משהו. מה ההבדל עם דבר מסוים, נגיד כתוב בשולחן ערוך, יש דין שהוא דאורייתא, דין שהוא דרבנן. למה היא נפקא מינה? כן, אבל הלכה למעשה, מה משתנה פה? בהתנהגות שלי. אז דווקא דרבנן, חכמים שזה חמור יותר מדאורייתא. מה? יפה, מתי אפשר להקל?
בדרבנן.
כן? בספק. ספק דרבנן לכולה. ספק דאורייתא לחומרה. נכון? עכשיו, דעת הרמב״ם, שגם דברי חכמים היה צריך להיות אסור גם במקרה של ספק, אלא שהחכמים, כיוון שהם תקנו, הם תקנו שבמקום של ספק יהיה מותר. כלומר, זה דאורייתא שספק דרבנן לכולה. בסדר? מובן? לעומת זה, לדעת הרשב"א, למשל, זה בדיוק הפוך. הספקות, אפילו מדאורייתא מותרים, וחכמים תקנו שכשזה דאורייתא יהיה לחומרה. בסדר? אז זאת אומרת שגם לפי הרשב"א, גם לפי הרמב״ם, במקור אין הבדל בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן. גם באופן מעשי.
מהמקור של האמת הוא שהיא מגיעה
את זה. ודאי, אבל אני מסביר לך...
זה לא גוזר על המציאות.
לא, זה לא גוזר על המציאות, בגלל שזו תורה אחת. זה בדיוק העניין. אומרים לך, זה אסור. מה זה משנה למה זה אסור? בסדר? מה?
יש לך, יש לא
תרצח, אסור לרצוח, ואסור, מה?
יש לא תרצח שזה כתוב, זה הגיע למובן כולם יודעים, ויש בשביל גויים כאלה אסור, בשביל גויים כאלה מותר.
נו, אז מה? גם לרציחה יש רציחה מותרת. לא, יש רציחה מותרת, יש רציחה אסורה. אסור להרוג או לא? מה אתה אומר? אסור? תמיד? אז מה אתה עושה בצבא? לא, זאת אומרת, תלוי, בדיוק. זאת אומרת, זה שדבר הוא בתורה, זה לא אומר שאין חילוקי דינים, נכון? אותו דבר, זה שדבר הוא דרבנן, זה גם אומר שיש חילוקי דינים. לכאורה, מבחינת ההלכה המעשית, אין הבדל. אלא מה? אתה תאמר, יש דירוג. יש דירוג, לפעמים דאורייתא דוחה דרבנן, דרבנן לא דוחה דאורייתא, למשל, כן? למשל, השלכה מעניינת. כהן מתפלל, תפילת 18. ואז החזן אומר, כהנים. כהנים מצווה דאורייתא. האם הוא צריך להפסיק את תפילת 18 כדי לעשה עוד ברכת כהנים? אז יש כאלה שכתבו שכן. הרוב כתבו שלא. שלא צריך להפסיק, כי העוסק במצווה הפטור מן המצווה, למרות שזו מצווה דרבנן, שמידת תורה היא לא הייתה קיימת, אבל כיוון שעכשיו חכמים עשו המצווה, לכן הוא פטור מלעלות לדוכן. בסדר? בסדר, יש הרבה מה לדבר על זה.
כל הכוח של דרבנן זה רק מלעשות הכוח.
זה דת הרמב״ם.
בגלל.
זה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. מאיפה האיסור דרבנן, המקור של איסור דרבנן. זה דת הרמב״ם.
כן, זה רק ביטול מצוות עשה, זה לא מסוים.
נכון. אבל יש המשך, לא תסור. כל אשר יגידו לך. לא תסור זה לא תעשה. טוב, אז בקיצור, יש הרבה מה לדבר.
יש דבר כזה מהותי לא מובא בגמרא, עם כוח של חז"ל לקבוע זה מהתורה או מעצמם?
לא, זה כתוב בגמרא. השאלה איך להבין את הגמרא. הגמרא אומרת, כל מילי דרבנן אסמכוה על לא תסור. על זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, מה כוונת הגמרא שם. בסדר? חוץ מזה, יש הרבה דברים שלא כתובים בגמרא. יש הרבה דברים שלא כתובים בגמרא. כי התלמוד נכתב בסביבה ובאווירה שבה הדברים היו מובנים מעליהם. ורק במקרה של ספק או במקרה שאתה צריך לברר עד הסוף, אז הכניסו את הדברים שלהם. ופרק ב' דביצה. הנה, הוא מביא לנו עוד דוגמאות. עוד דוגמאות. פרק ב' דביצה לעניין עירוב תבשילין מנה הנמילי. מאיפה לקחו שיש דבר כזה עירוב תבשילין? וכאמר שם, תכתיב. את אשר תופו איפה ואת אשר תבשלו בשלו. אמר רבי אלעזר, מכאן שאין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל. מכאן לירוב תבשילין מן התורה עד כאן. וביאור זה גם כן. כי פשט הכתוב, מה שכפל הלשון, את אשר תופו איפה, ולא כתב איפה, היום, בשלו היום, רצה לומר את אשר תרצו לאפות, איפה, הכל היום. כל מלאכת אפייה. ואל תאמר, כי נתחיל היום באפייה, ואם יש דבר שלא נאפה, יאפה למחר. אין הדבר כך, רק את כל אשר תרצו לאפות, איפה היום. כי למחר לא תוכלו לאפות, אפילו אם כבר התחלתם האפייה היום, לא תגמרו למחר. ומזה למדו חכמים, כי חילוק יש בין התחלת המלאכה, ובין גמר האפייה והבישול. ולא שיתחילו מבעוד יום ויגמרו בשבת, שאין אפייה או בישול בשבת לגמרי. וזהו בשבת, אבל יום שביטה אחר, כמו יום טוב, כאשר מתחילים מבעוד יום, ויגמרו ביום טוב לצורך שבת, אין זה נחשב אפייה או בישול ביום טוב, אף שהוא גם כן יום שביטה, ואין זה דרך רחוקה. ומכל מקום שיהיה זה מן התורה, זה אינו, רק שהוא אסמכת על התורה. רצה לומר שהוא רחוק מן התורה, עד שאינו מחויב מן התורה במצוות לא תעשה, רק הוא במדרגת זרע חכמים, רק שיש לו ראיה ורמז מן התורה.
ביום טוב אני מופיע עוגה, ואני גומר את האפייה שלה ביום טוב, ובסדר, יכול לקרוא
את זה? מדובר להכין לשבת. לא. יום טוב. אני יכול להגיד משהו? מדובר שאני אפיתי ביום חמישי, ויום טוב חל ביום שישי. האם מותר לי לאפות ביום טוב בשביל שבת? התשובה היא כן ולא. אם התחלתי לאפות ביום חמישי, אני יכול להמשיך לאפות גם ביום שישי לכבוד שבת. זה הכוונה של עירוב תבשילין. כן. ואם תעיין בדברים אלו, אל יהיו קלים בעיניך דברי חכמים, וכל מקום שיוציאו חכמים מהאסמכתא מן המקרא, שכאשר תעיין בזה, תדע כי יוצאים ומסתעפים מן התורה, ודברים אלו ברורים הם, לא יסכל בזה, רק מי שלא ייתן הודעה על דברי אמת ויושר, ועוד ידבר. אז מכן, בינתיים ראינו שני סוגי דינים. א', דברי סופרים שהם ביאור לדאורייתא, אז זה דאורייתא, ויש דברי חכמים הנסמכים על דברי תורה, הם דרבנן, אבל הם מכלל כוונת הכתוב, למרות שהתורה לא מחייבת. והשלישי הם המצוות שגזרו חכמים גדר וסייג לתורה. כן, חכמים רצו להרחיק אותך מן האיסור.
יש מצוות שבאמרים לך למה אלוהים התכוון במילים האלה.
נכון.
יש דברים שבעצם למדו את הלוגיקה של התורה בעצם, רוצה להבין את הרעיון.
נכון. והדבר השלישי, גזרות. יש גזירות. מה זה גזירות? חכמים אמרו, אנחנו אוסרים עליך דבר מסוים שהתורה לא אסרה, כי אנחנו רוצים למנוע ממך להגיע לאיסור עצמו. בסדר? דוגמה, הנה הוא יביא. וגם באלו מצוות, אין ספק שמתחברים אל התורה עצמה. כי תמצא מצוות עשה שבתורה, הם רמח כמניין, טוב, נביא לך, אני רואה שזה לוקח זמן עד שהוא נגיע לזה, פשוט למשל חכמים אמרו למשל אסור לאכול חמץ, כן, כתוב אסור לאכול חמץ מיום י"ד בניסן מחצות היום, נכון? שנאמר לא תזבח על חמץ דם זבחי. שבזמן שאתה זובח את הפסח אתה לא יכול שיהיה לך חמץ בבית, נכון? לא רק שאסור לך לאכול, אסור גם שיהיה, לא ייראה ולא יימצא, זה דאורייתא. חכמים אמרו, סוף זמן ביאור חמץ, שעה, שעתיים לפני כן. זה דרבנן, הנה זה גזרה. מידת תורה זה מותר, חכמים גזרו. שהוסיפו לך שעה או שעתיים תלוי לפי הדעות השונות. בסדר? כדי שלא תגיע. אז האם התורה מרוצה מזה שחכמים הוסיפו שעתיים? התשובה היא כן. כי התורה אמרה לך מה האסור. ברור שמסביב לאסור אתה צריך לעשות גדר. ברור, זה כמו שלמשל, יש, אני יודע, חוט חשמל במתח גבוה, אז יהיו גם כל מיני אמצעי הגנה כדי לא להגיע למגע עם החוט. למרות שאתה יכול להגיד, אני רק עברתי 2 סנטימטר מהחוט. לא, אנחנו רוצים לשים לך מטר, כדי שבכלל לא תתפתה לגעת. בסדר? אז זה מה שאומרים. כי תמצא מצוות עשה שבתורה הם רמח. כמניין איבריו של אדם, וכמו שאמרו חכמים. כן, זה, טוב, השאלה היא איך סופרים 248 איברים באדם, אבל זה האופן שבו החכמים ספרו. ומאחר שהמצוות הן במספר האיברים, אם כן, יש למצוות ייחוס אל האיברים, והרי החכימה הטבע לתת איברים שמירה שלא יתקלקל האיבר. כמו שתראה העיניים, שיש להם מכסה, שלא יבוא לעין קלקול, אף-אף קוראים לזה. וכן, יש הרבה איברים אשר יש להם שמירה, שלא יתקלקלו. ואם כן, איך לא יש שמירה למצוות אלוהיות? כי לפי גודל ההזק, גזרה החוכמה לעשות שמירה יותר, כמו שהחכימה הטבע, לעשות אל העין שמירה הוא המכסה שהוא על העין, כי העין איבר חשוב מאוד, צריך אליו שמירה. וכן עשתה הטבע, הציפורניים לאצבעות, לאצבעות היד, והרגליים שלא יהיו נקופים בתנועת האדם, ושערות הראש, שמירה לראש, וכן כל איבר ואיבר, לפי חשיבותו, יש לו שמירה מבחוץ. ודבר זה הוא זולת האיבר, הדבר שהוא שמירה אליו. כן. למה זה ביטוי מוזר? אין דבר כזה טבע? נו, אז זה. זה הטבע, כן. מה הבעיה בזה? אתה סתם מחפש את הלקשות על המראה. ובוודאי האיברים וצורתם, הנה זה הוא מתחיל להסכים איתך, הוא פעולת השם יתברך. ויש לייחס פה על זה, יותר אל השם יתברך מלייחס פועל זה אל הפועל הטבע. רק כי המכסה שהוא לעין, שהוא שמירת העין, יש לייחס זה יותר אל הטבע. כך גוף המצווה סידר השם יתברך, רק שמירת המצווה, שהוא מצווה דרבנן, דבר זה גזרו ופעלו חכמים, והם בני אדם, ויש לייחס אותם אל הטבע, כשם יתברך סידר אותם לפועל זה. כלומר, אם לא היו עיניים, לא היו אף אפיים. נכון? אבל גם אם לא היו אף אפיים, היו עיניים. אז לכן אתה אומר, העין זה העיקר, האף זה התוספת. לכן ראוי לייחס את האיבר עצמו אל השם יתברך, ואת האף אל הטבע. הטבע פועל כמו רבנן. כן, מה אתה אומר? נו, אז מה השאלה? נכון, אז מה? נכון, נו, אז זה מה שנקרא שב ואל תעשה. הם לא ביטלו בקום ועשה. בסדר? טוב. וכמו, למרות שיש על מה לדון הזה, כן, וכמו ששמירת העין ושאר איברים נכנסים בגדר הבריאה, כך גם כן הגזרות שגזרו חכמים לשמירת המצוות נכנסים בגדר התורה. לכך חייב לברך עליהם אשר קידשנו כמו על מצוות התורה. הרי אתה, על מצווה דרבנן אתה מברך. למשל אדם תובל כלים, טבילת כלים, פחות של זכוכית לכל הדעות דרבנן. אתה תובל כלי זכוכית, ואתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלים. מה פתאום? הרי הקדוש הוא לא ציווה, ציווה לשמוע לחכמים שאמרו. מה? אז זו הטענה הנוספת שצריך לענות עליה. או שהתורה נתנה מקום לזה שתשלים אותה. אפשר להגיד את זה, כן. וכן, בכלל, כל הסיפור של התורה הוא סיפור של כישלון אחד גדול. כן? הקדוש, הרי משה מוציא ישראל ממצרים, מביא אותם אל המדבר, נותן להם את התורה, לא נכנס לארץ. ככה מסתיימת התורה. כלומר, זה סיפור מזעזע, הסיפור של התורה. אתה רואה? היא הייתה תוכנית, לא הצליחה. וכן, אלא מה? זה מצד שני, התורה היא אופטימית. זאת אומרת, אתה תשלים. וכן, לכל דבר שבעולם, יש שמירה ותיקון גם כן, שהשם יתברך סידר אותו בחוכמתו, שיהיה נשמר מן העזק, ודבר זה ידוע למי שיודע בעניין זה, ואיך לא תהיה שמירה למצוות שבתורה, שיותר צריך שמירה אל המצוות, ומה שיצר לב האדם רע מנעוריו. ויש לחוש שהתקלקלו, ולפיכך צריך לגדרים וסייגים ושמירה, כמו עברי האדם, בכל אשר הוא תחת השמש, יש לו שמירה, אשר על ידי אותה שמירה נשמר שלא יבוא לידי קלקול, כן צריך שמירה וגדר למצוות התורה. וכמו שהשמירה של האיבר אין ראוי להיות שומר אל השומר, מפני שאי אפשר שיהיה דבר תפל אצל דבר שהוא תפל בעצמו, ורק הדבר הוא תפל אצל העיקר, ולכך אמור גם כן בכל מקום שאין גוזרים גזרה לגזרה. כלומר, אם חכמים גזרו גזרה, אתה לא תעשה גזרה נוספת כדי לשמור על הגזרה. כי הגזרה האחת שהיא שמירה אל המצווה, מתחברת עם המצווה עצמה, ותפלה היא אצל העיקר. אבל גזרה לגזרה אין נגזור, כי אין הדבר תפל, רק אל דבר שהוא עיקר. דבר זה עניין מופלג מאוד. הרי התבהר עניין אלו המצוות שהם מתחברים לתורה בחיבור גמור במה שהם שמירת התורה, כמו שמתחבר השומר עם האיבר, עד שיכנוס בגדרו, עד ששם האיבר נקרא עליו. וכך, אלו מצוות שהם גדר לתורה, אין ספק שייכנס בגדר אחד עם התורה, עד כי שם תורה נאמר עליהם כאחד, ודבר זה מבואר מאוד. כן? יש? טוב, זו שאלה. האם אנחנו יכולים לגזור גזרות אחרי התלמוד או לא? כן? יש גזרות לא, אבל תקנות כן. כן? או, זה, קודם כל זה מכבסת מילים. בית, ההבדל הוא שתקנה היא באופן מוצהר לא דבר שבא לשמור כשלא תעבור דאורייתא, אלא זה דברים שנצרכים. וזה מה שהוא כותב ברביעי. הרביעי, למשל חרב דרבינו גרשום, או חנוכה. כן? נר חנוכה, זה לא מן התורה, זה גם לא גזרה שבא למנוע ממך איזושהי עבירה, אלא זה מצווה בפני עצמה. נמצא בפני עצמה, שזה הנקודה הרביעית שהמהר"ל דן בה כאן. בסדר? הרביעית הן מצוות שאינם נסייג ולגדר, ובכלל זה המצוות שתקנו בזמן מן הזמנים כמו נר חנוכה וכיוצא בזה, ובזה נפלה השאלה יותר, באיזה צד יתקשרו מצוות אלו עם מצוות התורה עד שאינם תורה בפני עצמם, ואין כאן שתי תורות רק תורה אחת. זה פה, זה השאלה הרצינית. אומר המהר"ל, כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, זה דברים פשוטים. עכשיו, אנחנו נכנסים לשאלה האמיתית, מי יתיר לחכמים לתקן נר חנוכה? כן? זה נושא בפני עצמו, שבו נעסוק בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, שלום.